לקיחת סיכונים זה חלק מאוד חשוב בקבלת החלטות. לא להתחתן עם הבן זוג הראשון שמוצא חן בינינו, לא לקחת מקום העבודה הראשון שמציעים לנו, לקחת סיכון. אני רוצה ללכת על משהו יותר גבוה, או סטארט-אפים, או כל הדברים שאמרנו, סיכון, אבל עוד פעם, אני אגיד את המילה מחושב. לדעת, יכול להיות שאני אפסיד. האם הנפילה שלי היא תהרוג אותי, או היא רק תפצע אותי קל?
בפרק של היום אני מארח את פרופסור יוסי יסעור, סופר, מרצה במרכז האקדמי רופין, ומומחה לנושא של הפרק, קבלת החלטות. אנחנו ננסה להבין כיצד קבלת החלטות משפיעה לנו על כל תחומי החיים, גם אם אנחנו לא מקבלים החלטה, או לפחות חושבים שאנחנו לא מקבלים אותה. אנחנו נדבר על אמונות תפלות, סטטיסטיקה והסתברות, החלטות אקטיביות מול החלטות פסיביות, הפחד מהפסד, לקיחת סיכונים, רגש, היגיון ואינטואיציה, בפרק שיעזור לכם להבין כיצד לקבל החלטות לטובת חיים שלמים ומלאים יותר. מיינדסט. מתחילים. היי, אני שלומי חסטר וברוכים הבאים למיינדסט. פודקאסט על התפתחות אישית. אנחנו חיים בתקופה מעניינת. מצד אחד, הגישה לידע, כלים ומשאבים מעולם לא הייתה נוחה יותר. מצד שני, היכולת שלנו להתמקד במה שחשוב לנו מעולם לא הייתה כל כך מאתגרת. אז איך בכל זאת ניתן להצליח ולסגשג במציאות של ימינו? אני מאמין שהכל מתחיל במיינדסט, ואת זה אני מנסה להבין בכל פרק מחדש ומזווית קצת אחרת. ואיך אני עושה את זה? אני מארח מומחי תוכן, חוקרים, מרצים ואנשים סופר מעניינים שמשתפים בידע וכלים לחיים נינוחים, ממוקדים ובריאים יותר. ואם אתם כבר מכירים את מיינדסט ואוהבים את הפודקאסט, אתם יכולים לעזור לו לגדול ולצמוח בכך שתיכנסו לאפל פודקאסט ותיתנו לפודקאסט דירוג של 5 כוכבים. זה פשוט וזה בחינם וזה יעזור לאנשים אחרים לגלות את הפודקאסט הזה. אז כנסו לאפל פודקאסט ותיתנו לפודקאסט דירוג של 5 כוכבים. ובינתיים, בואו נתחיל. שלום פרופסור יוסי יסעור.
אהלן.
קודם כל תודה רבה על זה שהסכמת להשתתף בפרק הזה. אתה חוקר קבלת החלטות כבר המון שנים, ואם המתמטיקה שלי טובה, זה בסביבות 45 שנה אתה חוקר קבלת החלטות, זה נכון?
בערך. א', אני לא חוקר, אני יותר מתעניין. אני לא עושה מחקרים במובן הקלאסי, כבר הרבה שנים לא. אני קורא מה אחרים עושים, ואני מוציא מזה את מה שמעניין אותי, ומלמד את זה.
ולמה זה כל כך מעניין אותך? למה בחרת להתעמק בתחום הזה?
זה מאוד מקרי. אני למדתי תואר ראשון בחקלאות, והתרבטתי אם להמשיך לגנטיקה או לביוכימיה, ואז בחרתי במנהל עסקים. למה? פגשתי מישהו, אמר לי משהו, יאללה, מנהל עסקים, ככה. ואז למדתי מנהל עסקים, ואז עשיתי לארצות הברית לעשות דוקטורט, ואמרו לי, יש שני תחומים מעניינים, אחד זה קבלת החלטות, ואחד זה מערכות מידע. ככה, וזה לא היה איזה חלום שלי, כמו שאלה שרוצים להיות רופאים או טייסים. הגעתי לצומת, פניתי ימינה, אני גם חושב שזה לא משנה כל כך מה לומדים, מה שמשנה זה איך לומדים את מה שהחלטנו ללמוד. כמו שזה לא משנה עם מי מתחתנים, מה שמשנה זה איך חיים עם זה שהתחתנו איתו. אנחנו רואים אצל החרדים למשל, שהם מסתדרים לא רע, למרות שהם התחתנו בשידוך. אז גם שם יש בעיות, אבל גם אצל הלא חרדים יש בעיות, ואני חושב אם אדם מקבל את המצב מסוים, אז הוא יכול למצוא את האופטימום בתוך המצב הזה. ולכן זה לא כך משנה מה, בעיניי מה שמשנה זה איך. ואני נקלעתי ככה לקבלת החלטות, והיה לי מרצה בארצות הברית יוצא דופן, מאוד מיוחד. הוא המציא את עצי ההחלטות, שזה כלי לקבלת החלטות סטטיסטית, לוגית, רציונלית. והוא היה מורה שלי, אדם מאוד מרשים, ואמרתי, יאללה, נמשיך בדרך הזאת מקבלת החלטות, זו הייתה בחירה, יכול להיות שהיום הייתי בתחום של מערכות מידע, אני מקווה שהייתי מקדיש לזה כמו שאני מקדיש לקבלת החלטות. ככה הגעתי לזה, מאוד באקראי.
מעניין, ובעצם אם אני מבין נכון, אז הרבה פעמים זה אפילו לא משנה מה ההחלטה שקיבלנו, אלא איך אנחנו חיים איתה אחר כך, אני יכול לגזור ממה שאמרת גם את, את ההבנה הזו.
אני בהחלט חושב ככה, כן. כמובן שיש החלטות שברור שהן שגויות. נגיד, אם יש לך מישהו עבר תאונה על יד חיפה, והוא רוצה שיקחו אותו להדסה בירושלים במקום לרמב"ם מחיפה, אז זה טעות. זה החלטה לא חכמה, לא נכונה. ברור שאם מי שמתאהבת בנרקומן מהמר מחור שנים, אז זה לא חכם. אבל בתחום של הסבירות, נגיד אם בחורה מתלבטת בין שני בחורים ומי להתחתן, פעל אחד יותר חכם ופחות עשיר, והשני פחות חכם ויותר עשיר, אז זה לא כך משנה אם שניהם טובי לב ויהיו אבות טובים וחברים טובים, אז זה לא כך משנה, מה שמשנה זה איך, ולא אם זה א' או ב'. אנשים יחסים לזה חשיבות מאוד גדולה, מה הם ילבשו? אם אני אלבש את זה, אז כאילו למישהו אכפת מה הם לובשים, ואיך הם נראים, אנשים עסוקים. אני שומע מסטודנטיות שלי אומרות לי, אני לא אתחתן עם מישהו שיותר נמוך ממני. אומר, למה? מה המטרה בנישואים? גובה? זה מה שאנחנו חפשים? או אנחנו חפשים מישהו שיהיה אבא טוב וחבר טוב וחכם ורגיש? בעצם מי שאומר את דבר כזה, היא נקלט בבן הזוג שלה, אם התחתנתי עם מישהו גבוה, סימן שאני שווה. למה? אם התחתנתי עם מישהו נמוך, אני לא שווה? זה, בדרך כלל בעיניי זה מעיד על חוסר ביטחון, ועל בחירות לא נכונות, גם בתחומים אחרים. אם אני שומע דבר כזה בתחום אחד, אני מתאר לעצמי שגם בתחומים אחרים, הנראות יותר חשובה מאשר האותנטיות. ובעיניי זה טעות.
אוקיי, אז זה כבר מתחיל להיות מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו שומעים אותך מדבר על קבלת החלטות בצורה שהיא גם הסתברותית ורציונלית, מצד שני אתה מדבר על איך הביטחון העצמי שלנו והרגשות שלנו מתחילים להשפיע, ונראה לי שאנחנו לאט לאט מתחילים לצייר מסגרת לכל העולם המורכב והמעניין הזה של קבלת החלטות. אבל עוד לפני שאנחנו אפילו צוללים לתוך זה, אני אשמח לשמוע ממך איך קבלת החלטות משפיעה לנו על החיים. זאת אומרת, עד כמה ההחלטות שאנחנו עושים קשורות לתוצאות שאנחנו משיגים בחיים?
טוב, זו שאלה. ברור שאם נקבל החלטות שגויות, אז נגיע למקומות לא טובים. זה ברור. בתוך זה, הדקויות, לא ברור כמה הן חשובות. כמו שאמרתי קודם, אם אני מוזיקאי, ואני אלמד פסנתר או כינור או חליל, אז יכול להיות שיש הבדלים, אבל מישהו מוזיקאי והוא מקדיש הרבה תשומת לב, אז הוא יצליח בכל דבר. אז להצלחות יש חשיבות. אני חושב שיש חשיבות שאדם ילמד. מה בדיוק? אולי פחות חשוב, אבל שילמד, שיתפתח. יש החלטות בסיסיות שמאוד חשובות, ויש אחרות שאני חושב שהן פחות חשובות. אבל ללא ספק, אם זה בשוק ההון, השקעות וכך הלאה, אז צריך שהן יהיו בתבונה. לא להשקיע בביטקוין שעכשיו עלה בצורה דרמטית, את כל הכסף שיש לי, את החיסכון הדירה, כי נכון, הוא עלה, אבל אולי פה אני לא אשקיע את העתיד שלי בספקולציות. אז צריך איזה שילוב של סיכון וודאות. אבל כן, החלטות הן דבר מאוד חשוב. מה זה החיים אם לא החלטות?
זה מעניין שאתה מדבר על ביטקוין, כי מיד אחרי שאנחנו מסיימים להקליט את הפרק הזה, אני ממש מפרסם את הפרק הבא שלי בפודקאסט, שזה על ביטקוין, ובאמת להבין בגישה מאוזנת מהם הסיכונים, ובאמת איך לגשת לסוג הזה של השקעה. אז בעצם אתה אומר שזה קבלת החלטות זה בכל החיים, כי אנחנו באמת כל הזמן מקבלים החלטות, בין אם הן מודעות ומרגישות לנו כגדולות או כבדות או משמעותיות, לבין החלטות שאפילו לא שמנו לב שקיבלנו, ששם זה נהיה מעניין. אני רוצה לדבר על שלושה מסרים מרכזיים שעליהם דיברת בהרצאה TED, שבעצם העברת לפני כמה שנים, אני מניח שאתה מדבר עליהם גם ביתר ההרצאות שלך, שזה בעצם בהקשר של קבלת החלטות, תפקידן של אמונות תפלות, הסתברות מול ודאות, והנושא של החלטות אקטיביות מול פסיביות, שזה קונספט מרתק גם כן בפני עצמו. אז הייתי שמח שנדבר על תפקידם של שלושת אלה, תפקידן של אמונות תפלות, בוא נתחיל.
אז תפקידן של אמונות תפלות זה לעוף מהעולם. אנשים שמקבלים החלטות על סמך כל מיני רבנים מדומים כמו ברלנד, ומחליטים איזה טיפול רפואי לעבור, אני הייתי יורה באנשים האלה. נגיד, עונש מוות, לתת לכל הבוחשים בקפה האלה. נורא והיום, כל הנומרולוגים והגרפולוגים, כל אלה הייתי מכניס אותם לקופסה וזורק לים. הם גורמים לכל כך הרבה אנשים נזק, שזה נורא והיום. אמונות תפלות, אני לא מדבר על אמונות. אמונות, מי שמאמין באלוהים, בדברים אחרים, לגיטימי. אבל שישאל שאלות מדי פעם, שישאל איך אלוהים הרג כל כך הרבה ילדים בשואה, למשל. אז יש כאלה שנותנים לזה תשובות, ויש כאלה שהן פחות טובות ויותר טובות. אני לא מדבר על אמונות כאלה, אני מדבר על אמונות תפלות. על מי שחושב, עכשיו עם החיסונים אנחנו רואים את זה, כל הפייק ניוז הזה. אנשים שלא מתחסנים, כי שמעו באיזה מקום על איזה שטות. המדע הוכיח את עצמו. התוחלת החיים היום היא פי ארבעה ממה שהייתה לפני 200 שנה. אז נכון, הרפואה יש לה שגיאות, ויש חוקרים מושחתים והכל, אבל בסך הכל, הרופאי ילדים רוצים לחסן את הילדים שלהם, אז אחרים אומרים שהם לא התחסנו. יש פה איזה חוסר אמון, אני חושב שהוא גם בממשלה, לא רק בישראל, בכלל בעולם, גם בגורמים ממשלתיים וגם בממסדים אחרים כמו הרפואה. ואני חושב שבמערכת הרפואית בישראל הוכיחה, באמת, בצורה יוצאת דופן, עד כמה היא מוצלחת, יש לנו רופאים נדרים ואנשים שנתנו את הנשמה שלהם בשביל להציל אחרים, ולחשוב שהם משתתפים באיזה קונספירציה, להכניס איזה שבב בגוף של אנשים, זה אמונות תפלות שהן נורא והיום וגומות נזק, ואנשים מתים מזה, אנשים נדבקים במחלה הזו, בגלל שאחרים פוחדים להתחסן. אז אמונות תפלות לדעתי זה דבר נורא והיום, ממש נורא והיום, זה אנטי מדעי, ממש, זה, יש המדע ויש כל השאר. עכשיו, אני לא אומר שבמדע אין בעיות, גם במדע יש בעיות, אבל למדע יש דרך מסודרת לקבלת החלטות. מישהו מעלה השערה, עושים בדיקה, ואז נותנים את זה לאחרים לראות את הבדיקה, והאם האחרים אומרים, לא, הבדיקה לא הייתה מוצלחת, צריך לעשות את זה אחרת. ולאט לאט מתגבשת איזה תיאוריה, עד שתבוא תיאוריה אחרת, בסדר, אבל זו דרך נכונה, נקייה, ואמונות תפלות, זה מגיע מכל מיני מקורות, זה כמו נביאי שקר למיניהם, ודעתי מאוד מאוד קשה נגד אמונות תפלות האלה, כל התחומים האלה, שאמרתי, נומרולוגיה וגרפולוגיה וקריאה בקפה, ואסטרולוגיה, ואנשים מדברים על זה בתחנות רדיו רציניות, נותנים להם במה. וזה אסטרולוגית אחת אמרה, שהילדים שנהרגו בשיטפון שהיה במדבר לפני כמה שנים, זה בגלל שהכוכב שבתאי היה, איזה קשקשת זאת. הילדים האלה נהרגו בשיטפון, כי המדריכים שלהם לא פעלו בצורה חכמה, ובחוסר אחריות. כתוצאה מזה, הילדים נהרגו בשיטפון. זה נורא בעיניי, זה מרגיז אותי, האמונות התפילות האלה, מאוד, מאוד. זה מתאים לחברה מפגרת, לא לחברה מודרנית, מדעית, סטארט-אפית, כמו החברה הישראלית, כמו רוב החברה הישראלית.
אז אתה בעצם אומר שאתה רואה הרבה פעמים אנשים מקבלים החלטות לא נכונות, רק בגלל שהאמונה שלהם באמונה שהיא תפלה, חזקה יותר מיכולת החשיבה השיטתית, המסודרת והרציונלית שלהם, ולכן הם הרבה פעמים גם יכולים לפגוע בעצמם.
כן. למשל, אם בחורה מחליטה להתחתן רק עם מזל שור, תחליטי עוד פעם, תראי מה התכונות שלו, ולא, אם נולד בתאריך כזה או כזה, אנשים מאמינים בזה, נראה לי נורא והיום.
אתה יודע, גם אמונות לגבי עצמנו לפעמים, גם יכול להיות שלנו יש אמונות תפלות, במרכאות כזה, לגבי עצמנו. אני אף פעם לא יצליח ללמוד את התחום הזה.
נכון.
יכול להיות שזאת אמונה תפילה, כי אם הייתי רציונלית בוחן את זה, והייתי מחפש ראיות בהיסטוריה שלי לזה שכן הצלחתי ללמוד תחומים חדשים, אולי את היכולת שלי ללמוד משהו שהוא לוגי בדברים אחרים, הייתי יכול לאסוף מספיק ראיות כדי לקבל החלטה רציונלית, כן לעשות פעולה, מאשר להאמין לסיפור שלי עצמי שאני לא יכול.
כן, אני מאוד מסכים עם זה. זה תחום אחר, זה קצת גולש מקבלת החלטות, אבל אני מאוד מסכים עם זה שאנשים, אני לא אוהב גזר גמדי. על סמך מה את המשפט הזה? אני רגיש, אנשים אימצו לעצמם תכונות ומאמינים בהם. ובאמת, היכולת להסתכל מהצד ולהגיד, רגע, אולי זה לא נכון. אולי אני אומר על עצמי דברים שהם לא נכונים כי אני מפחד להיכשל או משהו כזה. יש אנשים שהם לא מדברים בציבור, יש להם פחד קהל. אני מבין את זה. הדרך, אם זה חשוב להם, מי שלא חשוב לו, אבל מי שרוצה להיות זמר, והוא שר נהדר והוא מוזיקלי, הוא לא יכול להגיד לעצמו, יש לי פחד קהל ולתרץ את זה. יש לי פחד קהל ואני אתגבר עליו. אז בהחלט אני חושב שכן, אבל אני לא יודע אם זה אמונות תפלות, זה... אתה יודע, זה התגבש, אולי המורה העליבה אותו כשהוא היה ילד, והיא אמרה לו, אתה מזייף. עוד פעם, זה תפל, אבל זה צומח מאיזה מקום, ותפקיד של חברים טובים, אני חושב, ואחרים, זה להגיד, בוא תנסה בכל אופן, אני חושב ששווה לך לנסות. לי יש במסעדה שאני עושה עם סטודנטים אצלנו ברופין, תרגיל הליכה על גחלים. וזה תרגיל שהרבה אנשים פוחדים ממנו, ובסך הכל נורא קל. 2 מטר על גחלים, זה נראה מפחיד, אבל זה כלום, עושים את זה מהר. יש תרגיל אחר בסדנה שהוא שירה לפני הקבוצה. אנשים צריכים לעמוד ולשיר, יותר אנשים הולכים על גחלים אשר שרים לפני הקבוצה. כל כך פוחדים, אולי אני מזייף. בסדר, זה לא כוכב נולד, זה תרגיל בסדנה. לא במה שאנחנו טובים בו, במה שאנחנו לא טובים בו. ואנשים כל כך נאחזים בביטחון, ומה שאמרת זה מאוד נכון. לערער לאנשים את חוסר הביטחון שלהם. להגיד להם, בסדר, תנסו, בכל אופן. עוד פעם, פה החברים הטובים, זה התפקיד שלהם. גם לדכא כאלה שחושבים שהם כן, כשהם לא, וגם לעודד כאלה שחושבים שהם לא, והם כן. אתה חושב ככה על עצמך, אתה מקטין את עצמך, בוא, יחד, נעזור, נעשה את זה. זה חברות טובה בעיניי. אני חושב שהמון אנשים לוקים באמונות תפלות לגבי עצמם, של, בעיקר של חוסר ביטחון, אבל לפעמים גם עודף ביטחון. אתה רואה את חברי הכנסת, אלה שהיום לא עוברים את אחוז החסימה, וכולם יודעים שהם לא יעברו, והם מדברים בטלוויזיה, יהיו לנו 8 מנדטים, איזה של, הלוואי יהיה לכם 2 מנדטים. אז גם זה אמונה תפלה, אבל לזה יש גם הסברים אחרים. אז גם לחיוב, גם אנשים שחושבים שהם משהו, כשהם לא, אבל בעיקר, אלה שפוחדים שהם לא והם כן, וחבל ולא, הם מחמיצים את החיים.
כן, המשותף למה שדיברנו עליו עד כה זה האיך, זאת הדרך בעצם שאנחנו עושים, זאת אומרת גם אם התחלנו מחוסר ביטחון או מעודף ביטחון, מה שבאמת חשוב זה איך אנחנו צועדים בדרך, ואני בעצם עובר לנקודה השנייה שאתה דיברת עליה גם כן, שהיא הנושא של הסתברות מול ודאות, אנחנו כבני אדם נורא חייבים את הוודאות, אבל בעצם הוודאות היא סוג של אשליה, נכון?
כן. אני חושב, זה נכון לדבר בצורה הסתברותית. למשל, סביר שביבי ינצח את הבחירות. או לא סביר. או סיכוי של 70%. לדבר באחוזים ולא בוודאות. לא להגיד, בטוח שהוא, למשל, הימין אומרים, בטוח שהוא לא אשם בשלושת האשמות שלו. והשמאל אומרים, הוא בטוח אשם. לא. אני חושב יש סיכוי גבוה שהוא ביצע אולי 1 מ3 הדברים, אולי 2, לדבר יותר בצורה הסתברותית, כי אנחנו לא יודעים באמת מה היה, ועל הרבה דברים אחרים, אם נצא מעזה, מה יהיה? השמאל אומר, יהיה שלום, בוודאות. הימין אומר, יהיה טרור, בוודאות. למה לא להגיד, יש 20% סיכוי שיקרה ככה, 30% סיכוי שיקרה ככה, העולם הוא אי-ודאי, אבל אנשים, במיוחד לקיצוניים, קשה לחיות עם זה. אז הם 0 או 100, או בוודאות יקרה כך, או בוודאות יקרה אחרת. אוהדים של מכבי, בטוח שמכבי ינצחו. אוהדים של הפועל, בטוח שהפועל ינצחו. לא, יש סיכוי יותר גבוה למכבי מאשר להפועל, אבל עדיין יכול להיות כך או כך. החשיבה ההסתברותית היא בעולם שאין בו ודאות, היא הנכונה יותר, היא גם צנועה יותר. אני לא יודע מה יקרה. אני מעריך על סמך הסקרים וזה וזה וזה, שיצליח להקים ממשלה. לא יצליח, אבל לדבר, אני אומר, זה קצת יותר צנוע. לא לדע, אני לא יודע בוודאות מה יקרה.
אז הבטא לדוגמה, אפשר לראות את אוהדי הכדורגל, נגיד בתור אלה שבטוחים שיקרה משהו מסוים, ומצד מנגד יש את הארגון היותר רציונלי, היותר הסתברותי לצורך העניין, כמו הווינר שיש, הוא בעצם נותן יחסים, ואנחנו כולנו יודעים שהווינר עדיין נשאר שם כמה שנים, אחרי שכולם כבר חלק הרוויחו כסף, הרוב ככל הנראה הפסידו, כי הווינר עובד בצורה רציונלית והסתברותית, בעוד הבן אדם שמקבל את ההחלטות להשקיע, הולך כמו שאמרת, היום בטוח מכבי ינצחו, ולכן ככל הנראה, הסתברותית לאורך זמן, הווינר ינצח.
נכון, אבל כך לדוגמה אחרת, היום הזוגות החילוניים בישראל בערך 50% מתגרשים, בערך, אולי קצת פחות, אבל החרדים והערבים והדתיים קצת פחות, החילוניים מתקרבים ל-50% גירושים. תשאל אותם ביום החתונה, מה הסיכוי שתתגרשו? הם יגידו אפס. הם ישקיעו 100,000, 200,000 שקל בחתונה, שיש סיכוי של 50% שתוך שנתיים הם יתגרשו. עכשיו, החבר'ה האלה לא יקחו 100,000 שקל וישקיעו בביטקוין, בסדר, מסוכן, או בחברת טבע, או באיזה סטארט-אפ. למה? כי זה מסוכן, אבל חתונה, הסטטיסטיקה מראה ש-50% מתגרשים, אז בואו ניקח את זה בחשבון. בואו נעשה חתונה צנועה, ובעוד 3 שנים, כשנראה שאנחנו מתים אחד על השנייה, אז נעשה את המסיבה הגדולה. זאת אומרת, אנשים בביטחון עצום נכנסים לחתונה, שבעצם היו צריכים להגיד, אני לא יודע, אני לא בטוח, אני אוהבת אותו, אני אוהב אותה, אבל אפשר לדעת, 50% מתגרשים. עוד פעם, להסתכל על החיים יותר הסתברותית ולא בוודאות.
אז בעצם אני מנסה להבין, אבל דיברת על זה של להסתכל על החיים בצורה הסתברותית, עוזר לנו לקבל איזושהי מידה מסוימת של צניות, אני מסכים עם זה לחלוטין, אני מנסה לחשוב איפה עוד זה עוזר לנו, א', אולי זה עוזר לנו באמת לא לצפות יותר מדי, או לא להתאכזב יותר מדי מהצד השני, כי בעצם מראש אנחנו שהדברים יקרו, זאת אומרת 80% ציפיתי שזה יצליח, אבל יכול להיות שנפלתי ב-20%, זה לא יצליח, ואז אני גם לא מתאכזב כל כך הרבה, זה בעצם עוזר לנו לאזן את הציפיות,
יכול להיות, אבל אני חושב, למשל, אם נחזור להשקעות כספיות, אז לא להגיד, אני בטוח שהביטקוין יעלה, או אני בטוח שעכשיו הוא ירד, אלא להגיד, כי אז אם אתה בטוח שהוא יעלה, אז אתה תשים את כל הכסף שלך שם, ואז יש חשש שתפסיד אותו. וההפך, אתה מחמיץ אולי איזה הזדמנויות, אז להסתכל על, ניקח את ההשקעה הזו, אם אתה אומר שהביטקוין נושא שמעניין אותך, ניקח את הביטקוין ונגיד, אוקיי, אני רואה שאילון מסק קנה עכשיו הכנס לביטקוין, הוא אדם חברה מאוד מאוד רצינית, החליטו נגיד באיזה בנק בארצות הברית לקבל, זה נותן לי סממנים שהסיכויים הם 60%, 70%, 80% שהוא יעלה, אבל מכיוון שישנם 20%, אז אני לא אשים את כל הכסף שלי בביטקוין, כי יש הסתברות שהוא יפסיד. לכן חשיבה באחוזים היא גם מראה לך שיש סיכון לכיוון הזה או לכיוון השני, אז זה מאזן את זה קצת. אני די בטוח שהביטקוין יעלה, אבל מכיוון שיש אחוז קטן שאני לא בטוח, אז אני לא אשים את כל יהבי על הביטקוין הזה, או על משהו אחר, או על סטארט-אפ. סטארט-אפים ידוע שכמה 10% מצליחים, 5%. אנשים שמים שם המון כסף. אז מי ששם בהמון סטארט-אפים, 20-30 סטארט-אפים או 10 אפילו, אחד יצליח יחסה את כל האחרים, אם יהיה לו אקזיט רציני. אבל להגיד, אני בטוח בסטארט-אפ הזה, אני שם עליו את כל כספי, אז זה מתאים למישהו שפיתח משהו, עוד פעם, גם לא הייתי אומר, תקשיב, אתה מת, יש לך משהו שאתה מת עליו, יופי, זה טוב שיש לך כל כך הרבה תשוקה על העניין הזה, אבל את הבית, אל תמשכן בשביל העסק הזה. אבל תלך עליו, תשקיע כמה שנות עבודה, מקסימום, אז הפסדת. אבל קצת להאזן, לא לדכא, אני רוצה להיזהר שלא ישמע, שאני מנסה לדכא חלומות של אנשים. חלומות ותשוקות ולחשוב רחוק זה נהדר. אבל להגיד, אוקיי, יש לי סיכוי של 90% שאני אצליח. בוא נחשוב גם על 10% האחרים. זה בעצם העניין הזה של לחשוב בצורה הסתברותית.
כן, אני שומע אותך אומר את זה, אתה בעצם אומר, יש לכם חלומות ואתם רוצים לעוף, תעופו, רק לא יקרה כלום אם תיקחו מצנח. זה בסדר גמור, זה לא אמור להפריע לכם לטוס ולהגשים את החלומות שלכם, אבל מצנח,
כן.
למקרה הכי גרוע, ישמור עליכם בחיים, שזה בעצם מאוד מאוד נכון, ואתה מדבר על משהו נורא מעניין, שהוא בעצם החלטות אקטיביות מול החלטות פסיביות. אתה יכול להסביר לי מה זה, או לתת לי דוגמה?
כן, הדוגמה הקלאסית, עכשיו יש לנו את החיסונים. להתחסן זה החלטה אקטיבית. אבל אם רוב הציבור יתחסן, זה כבר הופך להיות תנאי פסיבי. אתה יודע, פעם כשאישה הייתה מתחתנת, היא הייתה משנה את שם המשפחה שלה לשם המשפחה של הבעל. אחר כך אמרו, לא, זה לא מספיק פמיניסטי, ואז שינו את זה גם הבעל, גם השם הקודם שלה וגם השם החדש, נכון? יעל שפרינצק בוזגלו. אז יש לה גם את השם הקודם, גם את השם החדש. עכשיו, יש נשים עוד יותר פמיניסטיות שעכשיו הם רק את השם הקודם שלהם, שם הנעורים שלהם. עכשיו, מה זה החלטה אקטיבית? כשאישה בשנות ה-50 לא שינתה את השם שלה, היא הייתה מאוד אקטיבית. כי כל הנשים שינו לשם הבעל. אז היא הייתה בולטת בפמיניזם שלה.
היא הייתה נגד ברירת המחדל בדיוק. בעצם.
ברירת המחדל זה לא תמיד פסיבי. לפעמים ברירת המחדל זה כולם עושים, אז גם אני עושה. לא צריך אנרגיה גדולה. אבל אז לאותה בחורה שהחליטה להשאיר גם את השם שלה, זה נחשב מאוד קיצוני, זה היה אקטיבי מאוד. אקטיבי גם מבחינת כלפי חוץ. היא רצתה להראות, לא, אני לא שלו, אני גם שלו וגם של עצמי. אז החיסון באופן עקרוני הוא דבר אקטיבי. אני הולך, אני חייב לעשות משהו בשביל זה. אבל ברגע שכולם עושים, נגיד ברית מילה. לא לעשות ברית מילה היום לאדם יהודי, זה החלטה אקטיבית. למרות שברית מילה היא אקטיבית, אבל כולם עושים את זה, אז יש אדם, גבר יהודי, או משפחה יהודית, שיחליטו לא לעשות ברית מילה לבן שלהם, זה אקטיבי. אז רציתי להדגיש שאקטיבי זה לאו דווקא העשייה עצמה, אלא לעשות משהו בניגוד ל... עכשיו, מה זה ברירת מחדל? אפשר להראות שאם יש משהו, אז הוא נשאר. הוא ברירת המחדל, אני... למשל, אני בבנק הפועלים, אז אני בבנק הפועלים. אם היום לא הייתי בבנק הפועלים, והיו אומרים לי, תפתח חשבון, לא בטוח שהייתי פותח בבנק זה או בבנק אחר. אבל אני נכנסתי לבנק הפועלים בגיל 20, היום אני בן 77, 57 שנים לא שיניתי, כי אין לי כוח עכשיו ללכת וסמנה, יאללה, אני כבר אשאר. אז זה דוגמה לברירת מחדל. שאני נשאר במשהו שהוא לא בהכרח הטוב ביותר בשבילי, יכול להיות שכן. אבל יכול להיות שלא, אבל זה כל כך נוח לא לעשות שינוי. יש לי דוגמה שאני נותן, על אם היו צריכים זוגות ישראלים, כמו שלוקחים את האוטו לטסט כל שנה, היו צריכים לבוא לרבנות כל שנה ולחתום, אני רוצה להישאר איתו עוד שנה. מי שלא חותם כל שנה מחדש את זה, מתגרשים. אתה יודע כמה זוגות היו, מה היה אחוז הגירושים בישראל, אם זה מה שהיה קורה? היום ברירת המחדל, אתה נשוי, אתה לא עושה כלום, אתה נשאר נשוי. אם היינו משנים את זה, בשביל להישאר נשוי, אתה חייב להיות אקטיבי, ללכת לרבנות, ולחתום, פה ופה ופה, ראשי תיבות, פה פה פה. אנשים אומרים, רגע, אתה יודע מה, עזוב, אני לא הולך לרבנות. עצם זה שהברירת מחדל זה משהו ממשיך, בוא ניקח דוגמה עסקית. אני רואה את חברת הוט, הם מציעים משהו, עסקה, 3 חודשים במחיר זה וזה. מחיר נמוך. עכשיו, זה לא חכם. כי מה אני יודע מה יקרה. בעוד 3 חודשים אני כבר אשכח. הם עכשיו מעלים את המחיר, ואני כבר זורם עם ההסכם שחתמתי להם מראש. אז אני רוצה שחברת הוט תגיד לי, בוא תיכנס ל3 חודשים. זה יתבטל בעוד 3 חודשים, אלא אם תרצה להמשיך. שברירת המחדל תהיה שזה נעצר, ורק בקשה שלי. תמיד ההבדל. שלא ינצלו את זה שאני שכחתי וכך הלאה, שההחלטה תהיה, הנה, נתנו לך במחיר מוזל, בדקת את ההצעה שלנו, מצחם בניך, תמשיך, לא מצחם בניך, אל תמשיך. אל תעשו לי טריקים, תכניסו אותי לתוך השביל הזה, שאני כבר לא יוצא ממנו, כי לא נוח לי, ואני צריך להתקשר, אז זה הרעיון.
אני רק רוצה לעשות סיכום ביניים, לראות שאני מבין. אז בעצם בהחלטות פסיביות, יש בעצם איזושהי ברירת מחדל, ואני הרבה פעמים נמשך יחד איתה, בעוד שבהחלטות אקטיביות, בין אם הן דורשות ממני פעולה, או אפילו הן דורשות ממני לא לבצע פעולה, אבל מה שחשוב זה בעצם הנושא הזה שאני נגד ברירת המחדל. ומה שאני מבין ממך זה שזה פוגש אותנו בכמה מקומות, זה גם פוגש אותנו בחיים, נגיד לצורך העניין, אם עכשיו עם החיסונים, זה פוגש אותנו בהחלטות עסקיות, כמו האם אני מבטל את המנוי שלי כברירת מחדל, האם אני צריך להיות אקטיבי בלעשות את הפעולה גם, או שאני נשאר עם ברירת המחדל וזה פסיבי. ובעצם מה שאתה אומר זה שיש גם ארגונים וחברות שמנצלים את הידיעה הזאת, כי מיד שהתחלת לדבר חשבתי על כל נושא הפרטיות ברשת, עם פייסבוק או וואטסאפ או כל הדברים האלה. ברירת המחדל היא קודם כל אין לך פרטיות, אם אתה רוצה פרטיות אז תיכנס לכל המרכזים, תעדכן את כל הדברים האלה, אבל זה לא הפוך, ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים בצורה מאוד פסיבית נשארים עם הגדרות פרטיות שהן נורא נורא בעייתיות להם. אז זה גם כן, ארגונים הרבה פעמים או כל מיני מקומות יכולים לנצל את העובדה שאנחנו לא נעשה מעשה אקסטרה או צעד נוסף על מנת להטיב עם המצב שלנו, והם יכולים ויכולות לנצל את זה.
נכון, נכון. בצד שני, אפשר להשתמש בזה גם לטובה. נגיד, יש אנשים שהם לא עושים לעצמם פנסיה, הם לא משקיעים בפנסיה. כי הם לא יודעים, תראה, הדוגמאות האלה של אנשים שהטפסים האלה כל כך מסובכים, עכשיו עם העזרה הממשלתית למובטלים. אתה נכנס לאתר של מס הכנסה, וגילו בארצות הברית אנשים ממלאים שליש מהטופס ויוצאים. באינטרנט, כי הם לא יודעים מה איך להמשיך, ללחוץ פה, אז לעשות דברים פשוטים. אבל אני רוצה לדבר על ביטוח לאומי או פנסיה, שיש אנשים שהם לא חושבים על העתיד, ואז הם מגיעים לגיל זקנה, במיוחד במדינות קפיטליסטיות כמו ארצות הברית, ואין להם כסף, ואז הם הופכים להומלסים, או שהם הולכים לגור באיזה שכונות כאלה של קרוונים, כי פשוט אין להם כסף. אם הם היו מקפידים יותר, ובדיעבד הם מצטערים על זה, אז איך אפשר לעשות את זה? אפשר להגיד לכל עובד בישראל, אנחנו משקיעים 10% מהמשכורת שלך בקרן פנסיה. אם אתה רוצה פחות, אתה תבוא ותגיד שאתה רוצה פחות. ברירת המחדל תהיה מה שהמעביד או הממשלה חושבת שזה טוב. עכשיו יש פה בעיה שזה ממשלה, אבל מצד שני, אם באמת רוצים טוב, למשל ביטוח רפואי, אם יש אנשים שלא יעשו ביטוח רפואי, ואז יקרה להם משהו, מה, ישאירו אותם מחוץ לבית החולים, שישכבו ברחוב, שישכבו, אז זה לא עובד ככה. אז אנחנו רוצים ליצור מצב שכולם משלמים על ביטוח רפואי, כי אנחנו חושבים שכל אדם מתישהו יצטרך את זה, ולכן טוב שזאת תהיה ברירת המחדל. אז פה, כמו שאמרת, צריך להיזהר, לא להשתלט על רצונם של אחרים, מצד שני, לעשות דברים שהם טובים לכולם. יש דוגמה של תרומת איברים. יש מדינות באירופה וגם בישראל שמי שרוצה לתרום איברים צריך להיות אקטיבי. צריך להיכנס לאתר האינטרנט של אדי, למלא תפסים, יחסית הטופס הוא פשוט, שם, תעודת זהות, כתובת, זה, ולשים כזה איקס והוא תורם איברים. יש מדינות באירופה שזה הפוך, שכולם תורמים איברים ומי שלא רוצה הוא צריך להגיד שהוא רוצה לצאת החוצה. אלה תורמים בממוצע 90% ואלה תורמים בממוצע 20%. אז בהחלט אפשר להשתמש בזה דברים טובים. תן לך עוד דוגמה. מצאו שחקלאים במדינות מתפתחות לא משתמשים בדשן, למרות שהם יודעים שזה טוב. אז שאלו אותם, למה אתם לא קונים דשן ומקבלים יבולים גבוהים? אז החקלאים האלה, שהם בכלל לא טיפשים, הם אומרים, תקשיב, אין לי רכב. אני צריך להגיע לתחנת האוטובוס, לנסוע באוטובוס לעיר הגדולה, משם לקחת מונית לחנות של הדשן, ואז לקחת מונית עם השלושה סכים שלי בחזרה לאוטובוס, ואז לשים את השלושה סכים לנסוע באוטובוס, ואז להגיע לכפר שלי, ואז לסחוב את זה לבית שלי. אין לי ראש, זה יום עבודה, אין לי כוח בשביל זה, זה. מה עשו חברות הדשנים? הם פתחו בתקופת הדישון חנויות קטנות בכל כפר, וזרקו שם 100 סכים עם מישהו שישב וימכור. החקלאים התחילו לקנות דשן, היבולים שלהם עלו, החברות הרוויחו, החקלאים הרוויחו, הם רוצים בזה, אבל החיכוך במערכת הוא מאוד גדול. אז המטרה של כלכלה התנהגותית, ושל המושג הזה שנקרא נאג', של לעשות משהו יותר פשוט, זה להקטין את החיכוך. ולגרום לאנשים לעשות את מה שטוב להם, אבל לא מסתדר להם, מסיבות כל מיני. והדוגמה הזו של החקלאים, כל כך פשוט. החברות רוצות להרוויח, הן רוצות למכור. אז הם אמרו, לפני זה הם היו רציונליות, אמרו, רגע, החקלאי יודע שצריך, הוא יבוא אלינו. הוא יודע שצריך, אבל הוא לא יבוא אליכם. כמו שאדם שמאשן יודע שזה לא בריא לו, לאשן והוא ממשיך לאשן.
ואת זה אנחנו יכולים לראות גם כשמדברים על יצירת הרגלים, מה שאתה אמרת, להפוך את הפעולה לפשוטה. לצורך העניין, הרבה פעמים אתה רוצה להתחיל לקום בבוקר, אתה לא יודע איך להתחיל לפתח את ההרגל, אבל מספיק שתשים את השעון המעורר לא בחדר שלך, אלא רחוק בסלון, שמה כוס מים שמחכה לך, וזאת הפעולה הראשונה שאתה עושה. אם החלטת על זה לילה מראש, יהיה לך הרבה יותר קל לקום ולשתות את הכוס המים, והנה כבר פיתחת, התחלת לפתח הרגל קצת יותר קל. אז גם ככה אני רואה את זה בהרגלים, או לסדר את הבגדים של הספורט לילה לפני, שאתה קם בבוקר, אין מחשבות ואין החלטות שצריך לקבל.
אני מוסיף לזה, תגיד לחבר שלך שאתה אוסף אותו בבוקר למכון כושר, ועכשיו אין לך ברירה. אם היית אומר לו שהוא יאסוף אותך, אתה מתקשר לו ואומר לו, איציק ביטלתי, אני לא מתחשק לי. אבל אם אתה התחייבת לקחת אותו, אתה כבר לא, הוא נתן את האוטו לאשתו, לא יודע מה, לגרום לדברים שיחייבו אותך לעשות את מה שאתה רוצה, אבל אתה יודע שכשזה מגיע, אתה לא כך תרצה לעשות את זה. להילחם בעצמנו, לדעת, ריצ'רד טיילר, שלחה בפרס נובל ב-2017, הוא אומר שיש בנו שני אנשים, המתכנן והמבצע. המתכנן רוצה לעשות ספורט, מחר בבוקר אני אקום, כמו שאתה אומר, אלבש את הבגדי ספורט, את זה. המבצע קם בבוקר, אומר, אני עייף, חוזר לישון. יש מאבק ביניהם כל הזמן. זה שרוצה לעשות דיאטה וזה שרוצה לאכול. וכך הלאה. והמתכנן צריך לדאוג לכלים כאלה שימנעו מהמבצע לבצע את זממו. זאת אומרת, באמת לשים את השעון רחוק, כל מיני דברים שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים אותם, אבל לפעמים אין לנו כוח.
זה מאוד מעניין. אני גם רוצה לחזור, כי החלטות אקטיביות מול פסיביות, אני שמעתי אותך, עושה בעצם איזשהו תרגיל מנטלי, לפני שמקבלים החלטה, מה היה קורה אם ההחלטה הייתה אקטיבית או פסיבית? זאת אומרת, נתת איזושהי דוגמה והסברת שאפשר או לקבל החלטה אקטיבית לעשות מעשה, או מה היה קורה אם אותו דבר היה קורה לך בלי שקיבלת את ההחלטה ואיך היית מרגיש עם זה? אתה יכול להסביר על זה? איך אפשר להשתמש באקטיביות מול פסיביות כתרגיל מנטלי?
כן, יש לי דוגמה חדשה, אני אתן לך אותה. אני יוצאתי באיזשהו מקום בזום, הייתה שם אישה אחת והתקשרה אליי אחרי זה והיא אמרה לי, שמעתי את ההרצאה שלך על החלטות אקטיביות ופסיביות, ויש לי בן שהוא בן 42, ויש לו חברה בת 36, והיא רוצה להתחתן איתו, והוא דוחה ודוחה ודוחה, ואני רוצה שהוא יחליט או כן או לא. האמא, אין, הוא בן 42 כבר, אבל האם אתה מוכן לדבר איתו? אמרתי, בטח, אין בעיה, אתה רוצה שאני אדבר איתו, אני אדבר איתו בשמחה. אני מדבר עם הבחור, הוא מתקשר אליי, אז אני החלטתי להפעיל את השיטה הזו. אז שאלתי אותו שתי שאלות. אמרתי לו, תאר לך שאתה מקבל מכתב מהרבנות וממשרד הפנים, שבטעות אתה והחברה שלך רשומים כנשואים. באיזושהי טעות, מגלל שאתם הרבה יחד, טעו, אתם זוג נשוי, לכל דבר. האם תלך לרבנות ותגיד זה טעות ותבטל את זה? הוא אמר לי, כן. יפה. שאלה שנייה שאלתי אותו, תאר לך שהבת זוג שלך אומרת לך, שמסיבות משפחתיות ועסקים וזה, היא חייבת לנסוע עכשיו לארצות הברית לשנתיים, והיא רוצה להקפיא את היחסים אליה. האם היית שמח? הוא אומר לי גם, כן. מה אתה עושה? נראה לי שהתשובה לשאלה היא חד משמעי. עכשיו, מה עשיתי לו? שיניתי לו את המציאות. במקרה הראשון אמרתי לו, אתם נשואים. האם תבטל? אז הוא מבטל. זאת אומרת, אם הוא אומר, לא, אני כבר אשאיר את זה, אבל לא, הוא אמר שהוא יבטל. אחר כך הוא אמר, אם היא הייתה מבטלת, הוא היה שמח. אז מה נשאר פה להחליט? הוא אומר, אני לא רוצה לגרום לה לכאב, או שהיא תסבול בגלל הפרידה. אז מה אתה עושה? אתה עושה לה טוב? הוא בא ממקום טוב, הוא לא, באמת הוא לא רוצה לפגוע בה, אבל אז מה הוא יגיד לה כשהיא תהיה בת 40? שהוא לא רוצה להתחתן איתה. השיחה הייתה 3-4 דקות, הסתיימה. הוא אומר, הבנתי, זהו. ויש לי עוד דוגמאות כאלה, למשל, אדם מתלבט אם להתפטר או לא. שישאל את עצמו, אם החברה הייתה נסגרת, הייתי שמח? אם התשובה היא כן, תתפטר. לעשות את הדברים מעצמם. יש לי דוגמה שנתתי איזה סטודנט, שאני מעלה את הציון, מי שמקבל מ-50 עד 60, אני נותן לו 60. שיעבור, מה, נכשיל מישהו עם 58, זה מטופש. אז מישהו התקשר אליי שקיבל 55 ולתו לו 60, והוא אומר, תחזיר לי את ה-55. אני אומר לו, למה? הוא אומר, כי אני רוצה להיקשל ואני אלך למועד בית. אז אמרתי לו, אתה יכול ללכת למועד בית גם עם 60? הוא אומר, אבל אם יהיה 60, אני לא אלך למועד בית. אמרתי לו, אז אל תלך. הוא אומר, אבל אני רוצה ללכת. אמרתי לו, אז תלך. הוא יודע שמועד ב' בעוד חודש, אם יש לו 60, אז מה, אני עכשיו אתחיל ללמוד את כל הנה, נעזוב את זה. אם יש לו 55, הוא חייב ללכת. אם 55 זה החלטה פסיבית, אם 60 זה החלטה אקטיבית. אז היה לו מספיק שכל, הוא רוצה לבקש ממני, אם אני משנה לו עכשיו, הוא לא יכול לא ללכת למועד ב'. אז אנשים מבינים את זה, זה הדוגמאות של קודם. אז הכלי הוא כזה, תשאל את עצמך, אם זה היה קורה לבד, האם הייתי שמח? למה אני חושב זה כלי טוב? כי הוא מפריד בין ההחלטה לבין התוצאות שלה. למה אנחנו מקבלים החלטות? בגלל שהתוצאות של ההחלטה. אבל לפעמים ההחלטה עצמה קשה לנו. אני מתלמד, אם אני אחליט והתברש זה לא טוב, אז אני אתחרט או משהו כזה. אני הייתי רוצה את התוצאות, אבל אני לא רוצה את ההחלטה. זה אומר, בוא נפריד. זה קרה מעצמו. אישה שמתלבדת אם להפיל את הילד או לא. אם הילד היה מופל, היית שמחה או לא? אם התשובה היא כן, הפלה טבעית, אז תעשי הפלה מלאכותית. זאת אומרת, אם משהו קורה, יש דוגמאות יותר קשות מזה. יש קברי אחים, חיילים ממלחמת השחרור, שהיה קרב ונהרגו הרבה אנשים, וקברו את כולם באיזשהו מקום, יש בארץ כמה מקומות כאלה, קוראים לזה קבר אחים, ולא יודעים בדיוק מי קבור שם, זו מלחמת השחרור, עוד לא היה כל המערכת המידע שיש לנו היום. ויש הורים שעכשיו בגלל הבדיקות ה-DNA, אפשר לברר האם באמת הבן שלהם הוא קבור שם, ואנשים כבר זקנים מאוד ומוצאים לדעת האם זה הקבר של הבן שלהם. הם מבקשים לפתוח את הקבר. עכשיו, ישנם אחרים באותו קבר אחים שמתנגדים. אז מה בית המשפט פוסק? לא נעורר שדים מרבצם, לא יפה להגיד שדים פה במקרה הזה, ושישאר סגור. יש משקל חזק יותר להורים שמתנגדים, מאשר להורים שמבקשים לפתוח. כי זה, אבל אם במקרה טרקטור היה עולה על הקבר הזה, והיה פותח אותו, אז היו מאפשרים להם לעשות את הבדיקות האלה. הטרקטור היה משנה את הסטטוס קוו. ועכשיו שהקבר כבר פתוח, ההורים שיבקשו לעשות את הבדיקות, בית המשפט יאשר להם. אז, וצריך לחשוב על זה, האם אנחנו רוצים שדווקא, בגלל שהקבר עכשיו סגור, אז לא נפתח אותו, או בגלל שהוא פתוח, לא נסגור אותו? לא, אנחנו צריכים לחשוב, אם זה היה קורה מעצמו, איך היינו מרגישים? לכן, לנתק את המצב הקיים, ממה נכון להחליט או לא. אם לא הייתי נשוי לאשתי, האם הייתי רוצה להתחתן איתה עכשיו? זאת השאלה. עכשיו, אני לא להפוך את זה לקיצוני, אבל שאלות משמעותיות, לשאול את עצמי.
מעניין, וכבר התחלת לגעת בעצם בנושא הבא שאני רוצה לשאול אותך לגביו, כי התחלת לדבר על מה קורה אם אני מקבל החלטה, ואז טיפה החרטה יכולה להגיע, פחד מחרטה, וזה מתחבר לנושא שלם בקבלת החלטות, שזה הפחד מהפסד מול הסיכוי להצלחה או לניצחון, נכון?
טוב, מחקרים מראים שאנשים סובלים מהפסדים יותר ממה שהם נהנים מרווחים. אבל זה מעבר לזה, אנשים מתרגשים מדברים שליליים יותר ממה שהם מתרגשים מדברים חיוביים. אני מניח שיש הרבה מאזינים צעירים, אז אני אתן לך דוגמה מדייט. תאר לך שבחורה הולכת לדייט. כזה, איפה אתם משחקים שם? בטינדר, בפייסבוק וזה. הוא שם תמונה מלפני 30 שנה וזה, והוא נראה טוב וזה. הולכים נפגשים. מה קורה בדייט ראשון? הדברים השליליים בולטים יותר מהדברים החיוביים. ככה זה, כי זה טבע האדם, אולי עוד מהתקופה האבולוציונית, שאם אתה אוכל פרי רעיל, הנזק הוא יותר גדול מאשר הנעם אם אתה אוכל פרי מתוק. אז דברים שליליים כנראה אבולוציונית ככה זה יתפתח. אז יש חשש שאנשים, בגלל שהם ישימו לב יותר לדברים השליליים, הם יאבדו מועמד טוב, בגלל שהם לא משקללים נכון את החיובי ואת השלילי. אז צריך לדעת את זה, וזה סיבה שאנחנו גם דרך אגב נשארים בהחלטות פסיביות. כי אם אני שוקל אם לעבור מאלף לבית, אז אם זה יצליח, אז אני נהנה. ואם זה ייקשל, אני אסבול. מכיוון שהסבל יותר גדול במקרה של כישלון מאשר ההנאה מההצלחה, אז אנשים פסיביים. זה ההסבר לזה שאנשים מקבלים החלטות פסיביות יותר מאשר אקטיביות. כי באקטיביות יש יותר חרטה, והשלילי עולה על החיובי, ולכן אם אני נשאר במצב הקיים, אז אין לי את הכאב של ההפסד שהוא גדול יותר מה שהנאה מהרווח. לכדי שאדם, לכדי שמישהו יחליט להתגרש נגיד, הוא צריך שיהיה לו ממש רע. אם קצת רע לו, הוא לא יתגרש כי, אלא עוד פעם אם הוא מעריך את הסיכויים לא נכון, הוא לא יתגרש כי הוא אומר, מה אני יודע על הבן זוג השני של החדש שלי, יכול להיות שיהיה יותר גרוע, אז אולי עדיף לי להישאר.
אז אוקיי, בעצם אתה אומר, המחיר הנוכחי ממש צריך להיות גדול, כי אחרת אם לא כואב לנו עכשיו, הסיכוי שנפעל נהיה קטן, כי אנחנו מפחדים מהאלטרנטיבה או מהלא ידוע, והרבה פעמים זה משפיע עלינו, אבל זה נשמע כמעט טבעי ואנושי לחשוב ככה, איך אפשר א', לזהות את זה כשאנחנו מקבלים החלטה, וב', איך אני יכול לנטרל או לפחות לצמצם את הפחד הזה, כדי שאני יוכל לקבל החלטה בצורה יותר רציונלית.
כן, אז אני אתן לך דוגמה עסקית. נגיד שאתה חקלאי, זה פשוט הרציתי באיזשהו מקום, ומישהי אמרה לי, אם ככה אני חושבת, אז מה רע בזה? אם הכאב מהפסד יותר גדול מה שהנאה מהצלחה, אם ככה אני מרגישה, אז בסדר, אז למה אני צריכה להילחם בזה? אז התשובה שנתתי לה, אני רוצה לתת לך עכשיו. היא הייתה מגדלת פלפל, והיא שקלה לקחת זן חדש ולגדל אותו, זן שעושה רושם שהוא יהיה יותר טוב לייצוא. ואז אמרתי לה, הנה תראי, אם הזן החדש יהיה יותר טוב, את תרוויחי X כסף, ואם הוא יהיה פחות טוב, את תפסידי Y כסף. אנחנו רוצים, כסף זה כסף. אני לא רוצה שהכסף מההפסד יקבל משקל כפול מהכסף מהרווח, כי אז יכול להיות שאת לא, יכול להיות שהזן הזה יותר טוב, ואת מחמיצה אותו רק בגלל שאת לא רוצה לעשות שינוי. אז אנחנו רוצים שאנשים יעשו שינוי, והמטרה היא להגיד להם, שימו לב, יכול להיות שאתם מפריזים בתוצאות השליליות, ויכאב לכם מהתוצאה השלילית יותר ממה שתיהנו מהחיובי, אבל המטרה היא כסף, המטרה היא להרוויח מגידול פלפל, ולכן צריך להסתכל על זה נקי, בלי הרגש הזה. נכון, אם מתברר שלקחנו זן פחות טוב, זה יכאב לנו יותר מה שנהנה כשאם מתברר שבחרנו זן טוב, אבל כלכלית שווה לבחון את הזן החדש. ואני רוצה להסתכל כלכלית, שכלכלית, רווח והפסד הם על אותו משקל, ולא שההפסד הוא כפול מהרווח בגלל שהוא כואב יותר. כסף זה כסף, בסוף מחברים את ההכנסות ואת ההוצאות. אז לא יכול להיות שתסתכלי על ההוצאות במשקל כפול מההכנסות, כי מה שנשאר זה הנטו. אז ככה צריך ללמד אנשים גם לקחת סיכון. לקיחת סיכונים זה חלק מאוד חשוב בקבלת החלטות. בניגוד לדברים שאמרנו קודם, לא להשתולל, אבל לקחת סיכונים. לא ללכת, לא להתחתן עם הבן זוג הראשון שמוצא חן בינינו, לא לקחת מקום העבודה הראשון שמציעים לנו, לקחת סיכון. אני רוצה ללכת על משהו יותר גבוה, או סטארט-אפים, או כל הדברים שאמרנו, סיכון, אבל עוד פעם, אני אגיד את המילה מחושב. לדעת, יכול להיות שאני אפסיד. האם הנפילה שלי היא תהרוג אותי, או היא רק תפצע אותי קל? ככה להסתכל על זה.
אוקיי, שזה באמת חוזר גם להסתברויות שדיברנו עליהן בהתחלה, זאת אומרת, גם את יכולה לעשות שינוי, אולי לא צריך להחליף את כל הזן ברגע זה, אולי אפשר לעשות עונה אחת שהיא חצי-חצי, ואז זה באמת מדבר על עד כמה הרבה פעמים אנחנו משאירים את עצמנו במקום של הישרדות, רק כי אני יודע שזה עובד לי ואני לא מת מזה, מאשר צמיחה וסגסוג, שזה באמת דורש גם את הלקיחת סיכון הזה. יכול להיות שאני קשל, אבל יכול להיות שאני גם אצליח, וזה יוביל אותי באמת לרמה אחרת בחיים. יש שתי כוחות שאני מסתכל עד כמה הם משפיעים עלינו בחיים, יש את מה שנקרא FOMO, Fear of Missing Out, שהרבה פעמים הפחד שלי מלהפסיד משהו יגרום לי לעשות משהו, או משהו שהוא דווקא משתק, ה-Fear of Better Decision, הידיעה שיש לי אלטרנטיבה טובה יותר, ולכן אף פעם אני לא יכול לקבל החלטה, כי לי זה קורה כשאני מנסה לבחור סרט, תמיד אני עובר בנטפליקס, תמיד יש סרט שנראה לי, אבל אולי יש סרט יותר טוב, אולי יש סרט יותר טוב, בסוף אני לא מקבל החלטה, ואני אומר לאשתי, תקשיבי, תבחרי את סרט, אני אהיה פה בצד הפסיבי של קבלת ההחלטות. אז גם, אני רואה גם כן את הכוחות האלה משתלבים בקבלת ההחלטות שלנו.
פה העלית הנושא אחר שהוא עודף בחירה, שרציונלית, אומרים, יש יותר בחירה, זה יותר טוב. ונטפליקס באמת דוגמה, זה לא ככה. יש כל כך הרבה דברים טובים שאנשים לא יודעים מה להחליט. ויש על זה הרבה מחקרים, הרבה, שמראים שכשיש יותר בחירה, אנשים בוחרים פחות. זה מתסכל אותם. כמו שאתה אומר, אתה נותן למישהו אחר להחליט, ואז אתה לא עשית שגיאה, אם אשתך מחליטה איזה סרט תראו, והסרט דפוק, אז היא החליטה, הדחה אין בעיה עם זה. ההפך, אתה עוד יכול להגיד, את רואה, את בוחרת רק סרטים דפוקים. העודף בחירה הוא באמת בעיה. אני נותן דוגמה של חובב כדורגל, שרואה משחק בין ברזיל לארגנטינה, בערוץ הראשון, וחבר שלו מתקשר אליו ואומר לו, יש משחק בין אנגליה לספרד בערוץ השני. האם מצבו שלך זה הורע או השתפר? כל האנשים אומרים שמצבו הורע. עכשיו, איך מצבו הורע? עכשיו יש לו שני משחקים מצוינים, הוא יכול לבחור אחד מהם. זהו, שזאת הבעיה. שאם הוא בוחר אחד, הוא מפסיד את השני. אז לפעמים עודף בחירה הוא דבר, הוא מאוד בעייתי. ואפשר לראות איזה השלכות לשיווק וכך הלאה. אבל אני רוצה להגיד משהו על ה-fear of best decision, of missed best decision. לפעמים, אני חושב, צריך, אני לא אגיד להסתפק במועט, אבל לא ללכת על הטוב ביותר, לא להגיד, החמצתי משהו. אני שמח, הזמנתי משהו במסעדה, היה טעים, היה נחמד, יאללה, אז בסדר, אז יש פעם הבאה. לא צריך כל החלטה שתהיה המקסימליסטית. בכלל אני חושב שהתכונה הזו של הצורך להיות פרפקציוניסט היא מאוד בעייתית. אני אומר, תהיה הכי טוב שאתה יכול, אבל אל תשתולל בשביל זה. בכיף, אני רוצה לאכול ארוחה טובה, אני רוצה ציונים טובים, אבל זה לא המטרה, אני לא הולך על המאה. אם אני אקבל מאה אני אשמח. אני אעשה מאמץ לקבל מאה, אבל זה לא הופך להיות מרכז החיים שלי. פרפקציוניזם בעיניי זה תכונה רעה. יש מחקר שמראה שמי שפרפקציוניסט יותר, הוא מתחרט יותר, והוא מאושר פחות. יש קשר הפוך בין עושר לבין פרפקציוניזם. ויש קשר ישיר מאוד חזק בין פרפקציוניזם לחרטה. מה, קיבלת 95, יש תלמידים שלי, קיבלו 95 מועד א', הולכים למועד ב'. אני אומר, תגיד, אתם טומטמים? מה? ככה, הם חיים, וזה חיים לא שמחים, זה חיים של כל הזמן על הקצה, אני חייב להיות הכי טוב, לא. אתה צריך להיות טוב, אתה צריך להיות שמח, מאושר. זה הציון, זה מה שחשוב. אז לפעמים אני עכשיו עוסקים בשאריות האלה של בין ה-95 ל-100, במקום, אתה יודע, אדם, מי הוא השמח בחלקו, זה המאושר.
בהחלט. ורגע ככה לקראת סיום, אני יודע שדיברנו הרבה על הסתברות ועל רציונל ועל להתנתק, אבל יש גם תפקיד לאינטואיציה בקבלת החלטות, נכון? כן יש מקום לאינטואיציה, לתחושת הבטן, כשמקבלים החלטות.
אני אצטט לך את דני קנמן, חתן פרס נובל הישראלי, אבי הכלכלה ההתנהגותית. אינטואיציה זה דבר שלילי, אלא אם מדובר בתחום התמחותך. אם רופא רואה ילד שנכנס אליו למשרד, והוא כבר יודע מה יש לילד, זה כי הרופא הזה ראה מאות ילדים, זה אינטואיציה טוב, נגיד אינטואיציה בריאה, זה אינטואיציה חולה, שאתה רואה חולה, כי הוא ממש, הרופא הזה מומחה. אבל אם אותו רופא, עם האינטואיציה שלו, ילך לקנות מניות, הוא יפסיד את כל הכסף שלו. אז האינטואיציה יש לה תפקיד רק בדברים שבהם אנחנו מומחים. בכל דבר אחר, אל תסמכו על האינטואיציה שלכם. יש מחקרים בלי סוף. מראים תמונה, ישנו אחד בשם טד בנדי, רוצח סדרתי שאנס נשים בארצות הברית. הוא נראה מאוד נעים. אנשים שלא מכירים אותו, מראים את התמונה שלו, ושואלים, תיתנו לו ציון מ-1 עד 5, כמה הוא חם וזה, הרוב נותנים לו 5. ואז מראים איזה מישהו כזה קשוח עם זקן, קרח, ואומרים לו, תנו ציון, נותנים לו אחד. אז זה טד בנדי, קיבל ציון כזה, השני הוא עובד סוציאלי, שמשקם נערים במצוקה, והוא אדם מאוד חם ומאוד חברתי, אבל הוא נראה קשוח. האינטואיציה שלנו הרבה פעמים מרמה אותנו. אז אני הייתי אומר, אנחנו יודעים, הרגש דרך אגב, רגש מאינטואיציה, יש ביניהם דמיון. הרגש הוא חשוב, וגם השכל הוא חשוב. והאינטואיציה, במה שאני מבין בו, כן. מה שאני, לא מה שאני מבין, מה שאני מומחה ועוסק בו שנים. תראה, כך חיילים במחסום, מגיע רכב חשוד. חייל טוב זה זה שהוא אומן, והוא יודע שהרכב הזה הוא של מחבלים, והרכב הזה הוא של מישהו שלא נוהג, הוא לא יודע, משהו יתבלבל בנהיגה. אז זה אינטואיציה טובה. שהוא עמד במחסום הרבה פעמים, הוא ראה, הוא הפנים את זה בלי שהוא יודע, תגיד לו תכתוב, הוא לא יודע לכתוב את זה. אבל אם אותו חייל יחליט על איזה רופא לבן שלו, הוא יעשה טעות, כי שלא יחשוב שהאינטואיציה שלו שטובה בנושא אחד, היא טובה גם בנושא אחר. ודני קנמן עוד מחמיר ואומר, כדאי להתייעץ עם חבר טוב, אל תסמוך על עצמך. אתה רוצה להתחתן עם מישהי? תשאל את החבר הטוב שלך, מה אתה אומר עליה? חשוב לי מה דעתך, כי אני לא סומך על האינטואיציה שלי מספיק. יכול להיות שהוא יתאהב בה. והחבר שלו, החברים אחרי אגב אומרים, מה קרה לחבר הכי טוב שלנו? תראו עם מי הוא הולך. אנשים לא רואים את זה. אז תפקיד של חבר טוב, זה להיות אנטי-אינטואיציה, ואנטי רגש לפעמים. עוד פעם, לחשוב שאולי אני טועה. תמיד הסתברותי, אבל להגיד לחבר, תקשיב, אתה חבר טוב שלי. אני יודע שמה שאני אומר לך עכשיו, יכול לפגוע בי ויכול לפגוע בחברות שלנו. אבל אני חושב שאתה בחורה שאתה הולך איתה, היא לא מתאימה לך. ואולי כמה חברים טובים יגידו את זה. עזוב את האינטואיציה שלך, אתה מרגיש איתה ככה. מישהו רוצה להתחתן עם בחורה רוצה להתחתן עם ערבי. עכשיו, אני לא מדבר במובן העקרוני, הלאומי. זה מאוד בעייתי בישראל לבחורה יהודיה להתחתן עם ערבי. הילדים שלהם יהיו מה? יהודים, ערבים, ידברו עברית, ערבית, הם יתפללו במסגד, הלכו לצבא, זה מאוד מסובך. עכשיו, לפעמים אהבה מנצחת פה, ויש זוגות נהדרים, אבל לפעמים לא. אז חברים טובים, צריך לשבת איתו, להגיד לו, בוא נבדוק את זה יחד. אתה מאוהב בה, היא בחורה מקסימה, אין ספק. אבל האם בעתיד עדיין זה יהיה טוב? זה אנטי-אינטואיטיבי. זה טוב לדבר עם הבן אדם, יחליט אחרי זה. זה דעתי על אינטואיציה.
אז אני עושה איזשהו ככה סיכום קצר, לפני שאנחנו נפרדים, סיכום קצר למאזינים לגבי איך אנחנו יכולים, מה אפשר לקחת מהמסרים שלך. אז קודם כל, להיות יותר עסוקים באיך אנחנו נחיה אחרי ההחלטה, ולא במה ההחלטה והאם נתחרט, אלא איך נחיה אחרי ההחלטה. לא לתת לאמונות תפלות, מקום להשפיע עלינו, להסתכל על החיים בצורה יותר הסתברותית ופחות לחפש את הוודאות המוחלטת שמשהו בוודאות יקרה, אלא לדבר יותר בהסתברות או בסבירות שמשהו ככל הנראה יקרה לאור הראיות שמצאנו. לשחק עם ברירת המחדל שלנו, זאת אומרת יש לנו את הנושא של החלטה פסיבית מול אקטיבית, אז כרגע עם ברירת המחדל מסודרת בצורה כזאת שאנחנו צריכים עכשיו להיות, לעשות משהו בצורה נורא שיוצאת מהזרם, או ממש להיות, לפעול כדי לעשות משהו, לנסות להפוך את זה, מה היה קורה אם המצב היה הפוך, האם היינו פועלים או לא פועלים, כדי לשחק עם ברירת המחדל, וגם להסתכל בצורה יותר מאוזנת על הפחד מהפסד, לעומת הסיכוי להרוויח ולתת להם את המשקל הנכון, להתייעץ עם חבר, ולהפעיל אינטואיציה, רק במקום שבאמת אנחנו מומחים בו, ולא במקומות שאנחנו לא מומחים בהם. יש לך לסיכום אולי עוד איזה טיפ או שניים לאנשים שצריכים לקבל החלטות בחיים שלהם?
הטיפ הכי בולט שלי זה לקחת סיכונים. לא לפחד לקחת סיכון. מדי פעם לחטוף, אבל בסך הכל זה שווה. ולא לפחד לעשות שינויים אם באמת צריך אותם.
מעולה, וזה גם באמת מתחבר בצורה הכי טובה לסגנון של הפודקאסט הזה שעוסק במיינדסט, בהתפתחות אישית, אז גם זה אומר שלפעמים אנחנו צריכים לקחת סיכונים ולהיעז ולשנות ולהשתנות, גם להתגבר על האמונות שלנו לפעמים יש לגבי עצמנו. יש מקום אולי שאני יכול להפנות את המאזינים אם הם רוצים לשמוע עוד עליך, למרות שאני מניח שכולם כבר מכירים, אבל אולי אם יש כאלה שטרם נחשפו, איפה אפשר למצוא אותך או תכנים שלך?
אז קודם כל יש ביוטיוב, יש המון המון סרטונים וכל הקורסים שלי נמצאים שם. עכשיו בגלל הקורונה אז אני הקלטתי את כל הקורס, אז אפשר להיכנס ולשמוע חופשי. ויש ספרים שכתבתי, יש לא מעט ספרים, אפשר למצוא אותם בחנויות הספרים בשמחה.
מצוין, אז אני אשמח גם, כמובן אני אשתף קישורים למקומות האלה כדי להפוך את ברירת המחדל לקלה יותר לאנשים, לקבל את ההחלטה ולמצוא את התכנים שלך. פרופסור יוסי אסור, אני מעריך מאוד את זה שהסכמת לבוא ולהשתתף בפודקאסט הזה, ותודה רבה לך על הזמן ועל הידע ששיתפת.
בשמחה, אתה מעיין מצוין.
תודה.
להתראות.
תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חבר או חברה, גם כי זה עוזר לפודקאסט לגדול ולצמוח ולהגיע לעוד אנשים, וגם כי זו הזדמנות שלכם לעזור למיינדסט של אנשים אחרים לגדול ולצמוח. וזהו לבינתיים, אז שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.